שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1318, ואנחנו נשוחח על תקשורת אלימה במשפחה, אלימות מילולית בתוך הבית. מי מכם שצופה בנו אונליין בדף הפייסבוק של הרב מיכאל לייטמן, יכול לכתוב לנו שם שאלות, ואנחנו נצרף אותם לדיון שלנו כאן, תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז קודם כל חשוב לי לציין שבאמת התוכנית הזאת מצולמת בעקבות באמת פנייה של צופים, של אנשים שהנושא של אלימות מילולית הוא נושא שהם מכירים אותו מקרוב, ומאוד מאוד רצו שנפתח ככה את השיחה ביחד איתך. אז קודם כל בואו נגדיר רגע מה זה אלימות מילולית. אלימות מילולית יש לה סקאלה מאוד מאוד רחבה. זה יכול להגיע מדיבור מאוד לא יפה, השפלות, הקנטות, קללות, איומים, זה יכול להיות בכל רגיל או בצעקות, וזה יכול להיות גם הצד השני, זה יכול להיות שתיקות רועמות, אבל זה לא שתיקה רגילה, זה באמת מקום שמתעלם מהשני, לא רוצה לדבר, לא רוצה להיות בקשר, ניתוק, ואווירה כזאת היא אווירה שיש לצערנו, אבל בהרבה מאוד בתים, הרבה מאוד בתים כמובן תלוי בסקאלה. עכשיו, כשאני מדברת על תקשורת אלימה, תקשורת מילולית אלימה, מדובר לא באיזשהו מקרה חד פעמי, אלא שזאת האווירה באופן כללי, זה צורת השיח, זאת צורת התקשורת בבית, במשפחה. אז קודם כל היינו רוצים שאלה ראשונה לנסות ולהבין איך תקשורת מהסוג הזה האלים משפיע על בני המשפחה. איך הוא משפיע? איזה תפיסת עולם זה בונה באדם, בילד, בנער שגודל במקום כזה?
זה באמת בעיה, בפרט שבזמננו בדרך כלל שמתחתנים אז כבר מכירים טוב את האחד את השני כביכול טוב, וכבר אין בעיה שיודעים אופי גם כן. זה לא שהיום מגיעים פעם מאיזשהו מקום רחוק אנשים שהיו עושים קשר בין חתן וכלה, בין ההורים שלהם, או ההפך, שהיו חיים בכפרים, בכל מיני מקומות כאלה, אז היו יודעים יותר אחד על השני, כל דבר מה שצריך להיות, שני משפחות, ואז לא היה בעיה, לא הייתה בעיה. שהם לא מבינים, לא מוכרים, מי יש להם עסק. ובכל זאת, הבעיה היא לא בתקשורת, הבעיה היא בחינוך. שאנשים שהם עוברים כל הבית ספר ולומדים שם כל מיני דברים שאין להם כל כך צורך לחיים, דווקא מה שלחיים הם צריכים, לא מקבלים שם. ממערכת החינוך, ולכן מערכת החינוך היא סתם נקראת מערכת החינוך. משרד החינוך זה לגמרי לא במה שהם עוסקים ומה שהילדים מקבלים מהם. ואדם יוצא לחיים, לאוויר עולם, הוא לא יודע איך להתייחס לגברים, לנשים, לילדים. הוא לא יודע איך להיכנס למקום עבודה, איך הוא צריך להיות שם, להסתובב עם האחרים, להתייחס אליהם, ושהם יתייחסו אליהם. זאת אומרת, יש כאן בעיה בידיעת מערכות, יחסים בין בני האדם, שאנחנו מזלזלים בהם. יהיה משהו ככה, אבל זה לא נכון. בזמננו זה לגמרי, לגמרי לא כך, אלא זה חשוב מאוד. בזמנים הקודמים זה היה תלוי במי הם ההורים, העשירים, עניים, חזקים, ידועים, משהו בחברה או משהו. היום, מפני ש... כולם שווים, בוא נגיד כך, יחסית. והחיים המודרניים דוחפים אותנו להיות ממש ללא שום הבדל בינינו, בשום סימנים שהיו קודם, עדה, צבע, אפילו גיל, לא חשוב, כן? יוצא שאין לנו בכלל מסגרות שבהם אנחנו יכולים איכשהו לראות את עצמנו נכון, לא נכון.
כתוצאה מכל התמונה שתיארת עכשיו, אנחנו מקבלים היום הרבה בתים שבהם בני הזוג שבונים את המשפחה שלהם, התקשורת שלהם היא מלאה באלימות. בכל מיני רמות, זה יכול להיות צעקות, זה יכול להיות כללות, זה יכול להיות התעלמות שכמה ימים אתה מדבר אליי ואני בכלל לא מגיב אליך, כאילו שאת תכיר. ויש ילדים שנולדים לבני הזוג וגדלים באווירה של תקשורת אלימה. עכשיו אני רוצה שתסביר לי מה זה עושה לילד. ילד שגדל בבית שיש בו אלימות מילולית, נורמה של אלימות מילולית, תרבות משפחתית של אלימות מילולית, איך זה משפיע על ילד שגדל בכזו אווירה?
ילד הוא בזה מקבל הרגשת חוסר ביטחון, טוטלי ומאוד מאוד קיצוני וחריף, וכאן או שהוא יברח ממה שקורה במשפחה, ואז תלוי לאן הוא בורח, לדברים טובים או דברים רעים, וזה מה שקורה. בנות זה הבנים, בנות בדרך כלל הן מחפשות איך מהר וכמה מהר לצאת מהמשפחה כזאת, אם אפשר להתחתן אז מיד להתחתן, ומי יודע מה קורה איתם. אותו דבר הם מעתיקים ממה שהיה להם במשפחה גם למשפחות חדשות.
חכה רגע, זאת השאלה הבאה שלי לגבי העתקה. אז יש לי ילד שגדל באווירה כזאת של אלימות מילולית, האם יש ביכולתו לבלום את העתקה, או שבטוח הוא יעתיק את האווירה שהוא גדל בה?
אני לא יכול להגיד.
במה זה תלוי?
זה תלוי במי הוא האדם, הילד הזה, לפי אופי שלו, לפי כל מה שקורה. זה בלתי אפשרי. יש כאלה שמתנגדים למה שהיה להם, ודווקא בונים בההפך, משפחה טובה. יש כאלה שההפך, הם מעתיקים מה שהיה בין אבא ואמא.
נכון, בדרך כלל זה באמת מה שקורה, זה תמיד יהיה קיצוני, או שזה יהיה בדיוק שכפול מדויק, או שזה יהיה באמת הקיצוניות ההפוכה. העניין הוא שגם אלה שמשכפלים את המצב, בעצם מה הם טוענים? הם טוענים, אין לי דוגמה אחרת, זה בדיוק מה שרכשתי, אלה התבניות שגדלתי לתוכם, וגם שאני יודעת שזה לי היה מאוד מאוד רע, ואני מאוד רוצה לשנות את זה, אני עדיין לא מצליחה לשנות את זה. יש, אני מתנהלת לפי איזושהי תבנית מסוימת.
כן, כן, זו התבנית שהיא נמצאת איתי, ואין לי מאיפה לקחת דוגמה, אני חוזרת לזה בכל דבר. אנחנו תמיד פועלים לפי התבניות שלנו מהעבר, וכאן זה בעיה גדולה. אבל זה בעיה לא שלי, ולא של אפילו משפחה שלי, שגם כן ההורים שלי לא לימדו, נגיד, אלה זה בעיה של מערכת החינוך, שהיא חייבת ממש להכניס אותי לכאלה מערכות היחסים בבתי ספר, בכל מיני קורסים, חוגים, שאני מקבל שם איזה תבניות יחסים הנכונות.
בוא ננסה רגע להבין, מצד אחד, אותו אדם שגדל בכזאת סביבה, הוא מייצר איזושהי סוג של תבנית, שזאת צורת התקשורת.
כי הוא לא יודע אחרת.
נכון, הוא לא יודע אחרת. לא. עכשיו, נניח שבמקביל עכשיו, אני נמצאת באיזושהי מערכת שמלמדת אותי תבנית אחרת. איזה תבנית אחרת אני צריכה ללמוד כדי שזה בעצם מבנה בתפיסה אחרת?
קודם כל, אני צריך לבנות תבניות כאלו שהן היו נכונות, שהן היו כנגד מה שהיה קודם. התבניות האלה הן צריכות להיות חזקות, כי אני בכל זאת בצורה בלתי תלותית חוזר לתבניות האלו של היחסים שהיו לי במשפחה. ולכן זו בעיה, בכל זאת זאת בעיה.
נכון, בדרך כלל האנשים האלה יגידו שזה האוטומט שלהם. זה כאילו הצורה הטבעית שהם חוזרים. זאת אומרת, הם כל הזמן צריכים לפתח לצד זה משהו אחר ולחזור. והרבה פעמים שואלים שאלות, וגם כשכתבו לנו, ביקשו שנשאל האם באמת יש בכלל אפשרות לתקן כזה דבר, או שזה...
קודם כל לנתק אותם ממשפחה.
ונגיד שהם כבר נניח קצת בגרו, והם כבר בגיל כזה שהם בעצמם כבר יותר בוגרים, ועדיין הם מתנהלים בצורה כזאת.
רצוי להרחיק אותם מהמשפחה המקורית, איפה שהם ספגו את כל היחסים כאלו. רצוי שיהיה להם אפשרויות לבנות משפחה בצורה בלתי תלותית בהורים. ונקווה שהם יעשו את זה נכון. זה כבר תלוי גם כן בכמה שהילדים הם חכמים ויכולים לבקר את כל מה שקורה להם לצורה נכונה.
עכשיו נגיד שבאמת יש רצון כזה, אני הבנתי את הרעיון הזה של להתנתק מההורים, כי בעצם אתה אומר צריך להתנתק קודם כל מהסביבה הרעה שממשיכה לייצר עבורך כל הזמן את התבניות האלה. אתה צריך קודם כל את זה להתנתק ממנו.
כן.
עכשיו, נגיד אדם כזה, שהוא כבר נמצא בתוך קשר והוא מתחיל לבנות את המשפחה שלו, נניח שהוא כבר בגיל 35 ככה וכבר יש לו ילדים, והוא רואה שכל פעם התבניות האלה, כמו גלים, זה עולה לו וזה חוזר לו. וכמה שהוא יודע שהוא לא רוצה, זה כאילו חזק ממנו.
זה כבר בעיה שצריכה להיות בטיפול. אם הוא קיבל מהבית דוגמאות רעות של התנהגות ההורים,
כן.
אם לא קיבל מהבית ספר ועלה דוגמאות טובות שיתקנו את זה, אז הוא בעצמו, זה שיכנס לאיזה קורסים, לאיזה תבניות כאלה של החברה, איפה יתקנו אותו, ישרו אותו, אבל זה באמת בעיה.
בקורס כזה, נאמר שהוא מצטרף לכזה קורס, מה הדבר המרכזי שצריך להקנות לו, ללמד אותו?
הוא צריך קודם כל לדעת שהוא מתפקד לפי התבניות שיצר במשך הזמן, במשך החיים, שאפילו אצל חיות, חיות מלמדות את הצאצאים שלהם, גורים וכן הלאה, איך לחיות ואיך להתנהג וכן וכו'. ואנחנו באמת יותר גרועים מהחיות, כי יש לנו כל כך הרבה אפשרויות, אבל לא אדם ולא חברה אנחנו לא רוצים לתקן.
אז זאת התובנה הראשונה שהוא צריך להפנים, שהתפקוד שלו היום ובכלל זה לפי תבניות שהוא ספג עד היום.
כן.
הלאה, מה תובנה שנייה?
שהוא לא ירצה לחזור על מה שקרה אצל ההורים. זה מספר שתיים, שזה בעצם הדבר הראשון, אבל דבר ראשון שהוא עובד לפי התוכניות, ודבר שני שהתוכניות שלו הן לא טובות, לא נכונות. שלישי, החלטה שלו ברורה, נחרצת ולתמיד, שהוא לא רוצה לבנות יחסים כמו שהיה בהם במשפחה שלו. ומה מזה הוא צריך לעשות? אני חושב שחייבים להיות כאלה תוכניות באינטרנט, בטלוויזיה, וגם קורסים שהוא יכול להשתתף בהם, במיוחד במחשב ובאינטרנט, ושהם מלמדים אותו איך באמת הוא מתפקד, מה רע בזה שהוא מתפקד לפי מה שיש לו, ואיך לשנות את עצמו וכולי.
אחרי שיש... ניתה, בבקשה.
כן. בדיוק, אחרי שבעצם הוא הגיע להבנה הזאת, אתה בעצם הבאת אותו לאיזושהי נקודה שבה הוא מבין, אני ככה לא רוצה להמשיך ואני כבר רוצה לשנות. מה העיקרון הראשון שהיית מלמד אותו?
איך להתחיל מאפס. התחלה מאפס היא בעצם לא יכולה להיות סתם מאפס, כי אפס לא קיים. היא קיימת בזה שאנחנו, אני ובת זוג שלי, אנחנו אוהבים זה את זה, ואנחנו לגמרי, לגמרי, משתדלים לפחות, להיות שווים. שוויון זה דבר מיוחד. שכל מה שעושה אחד, גם כן השני עושה אותו דבר. גם לטוב וגם לרע.
לא הבנתי.
אנחנו מדברים על חיי זוג.
כן.
כן.
אז מה שעושה אחד לשני, כך עושה שני לראשון.
אפשר דוגמה?
לא חשוב, זה מתוך זה כמה שאנחנו, איך שאנחנו קמים, איך שאנחנו מדברים, איך שאנחנו, כל דבר ודבר. שאנחנו נלמד אחד מהשני, עד כמה שכל אחד משתדל להיות טוב. גם אפילו שלא רגיל לזה. דרך ממש בכוח. והוא מראה לשני שעושה את זה בכוח. אין כאן מלסטיר, ההפך. עד כמה שעושה בכוח זה יותר ויותר מחייב את השני גם כן לעשות כך. וזהו.
דיברת פה על עיקרון השוויון, וזה מאוד מעניין, כי הרי אנחנו יודעים שאנשים שהתקשורת שלהם אלימה, בדרך כלל מה שעומד מאחורה זה הרצון שלהם בעצם לשלוט באחר.
כן.
התקשורת שלהם היא דרך, אני רוצה לשלוט בך.
לכן אני אמרתי את זה כדדה,
כן, אז עכשיו ככה פתאום זה התברר לי שבעצם הדרך להוציא אדם מהרצון שלו לשלוט במישהו אחר, זה קודם כל בוא נתחיל לאמן אותך, להיות באיזשהו מצב של שוויון. זה בעצם הרעיון?
אני מסתכל על השני ולומד ממנו איך להתנהג. ומיד, מיד, אני מתנהג ממש כמו רי.
כמו ראי?
כמו מראה, כן. ממש כמו העתקה ממנו. ושהוא יראה את זה שאני עושה ככה.
ואם הוא מתנהג לא טוב? באלימות מילולית?
אז הוא יראה את זה.
אז נגיד שניצה צועקת עליי. אז אני צריך לצעוק עליה?
אבל אתה מראה לנו, אתה מראה לה שאתה למדת את זה ממנה.
ואז היא צריכה להיכנס כאילו ל...
אז תראה עד כמה שהיא נמצאת בהתנהגות לא נכונה, כי היא תרגיש על עצמה, ואז מתוך זה תשנו זה את זה ותתקנו זה את זה.
זאת אומרת, אם אני רואה אותה, עושה, כמו שאמרת קודם, התגברות והשתדלות מיוחדת לדבר יפה בסבלנות וכן הלאה, לא בצורה מזלזלת, לא בצורה אלימה, אז אני כראי צריך לנסות להקות את ההתנהגות הטובה, התקשורת הטובה שהיא ראתה לי, ומחזיר לה בדוגמה טובה.
כן.
ואז זה מחזק אותה וגם אותי בעצם.
כן.
אבל אם כמו שאני אמרתי, שפתאום אני רואה אצלה התנהגות אלימה מאוד, איזה צעקות, איזה כללות, איזה לא יודע מה, או היא אצלי, אז אני גם מחזיר לה את זה.
נכון.
בזה אתה מפתיע אותי, כי אם אני אחזיר לה גם בצורה של אלימות...
אבל היא מבינה, היא מבינה לפי התנהגות שלך, שזה אתה מראה לה מה שקיבלת ממנה.
ואם היא עצבנית והיא תצעק עוד יותר?
אז תצעק יותר גם.
אז מי יעצור?
זה פידבק. תגובה הנכונה, שעל ידי זה אנחנו מאזנים מערכות הטבע.
חכה רגע, שנייה.
וגם, תראה, זה ככה זה, זה גם בטכניקה.
אני חייב לספר לך, אני טיפוס, לפי האופי שלי, מאוד עצבני, עם פתיל כזה קצר. אם אשתי אומרת לי משהו שלא נראה לי, אומרת, עושה לא משנה מה, בתקשורת בינינו, משהו לא נראה לי, אני מגיב בעוצמה מאוד גדולה ומהר. עכשיו, אם היא עוד תחזיר לי על זה איזו תגובה שכמו ראי שתראה לי את זה, אני מתפוצץ. אתה מבין? אין לי יכולת לעצור את ההתפרצות הפנימית הזאת.
אני לא רואה איך אפשר עוד להגיע למצב שאתם מבינים זה את זה ודואגים שהיחסים הם יהיו מאוזנים.
אם אני הבנתי אותך נכון, מה שאתה תיארת זה שונה ממה שאורן עכשיו סיפר. אורן בעצם דיבר על זה שהוא צעק, ואני עכשיו מחזירה לו. אבל אתה תיארת שאני בסך הכל כאילו מחכה אותו. אני בעצם שיחקתי אותו בחזרה. זה אפילו להיות, זה יכול להיות אפילו סוג של מצחיק באיזשהו מובן, אם אנחנו יודעים שזה המשחק שאנחנו משחקים כרגע. שאני בסך הכל כאילו הדלקתי איזשהו מכשיר הקלטה, ואני עכשיו מקרינה לו בדיוק את הדרך שבה הוא התנהג. אותו דבר. זה בעצם היה הרעיון, זאת אומרת, לשקף לו בדיוק.
כן.
זה המראה שאתה מדבר.
כן.
אוקיי.
אבל הוא רואה את זה, הוא יודע שאת כאילו מראה שלו, כן?
כן.
וזה לאט לאט מחזיר אתכם למצב שאתם רוצים לראות אחד ושני, העתקה מההתנהגות שלכם היפה.
עכשיו, העיקרון של השוויון הזה, אני חושבת שלאט לאט הוא מתברר. בוא ננסה להבין מה עומד בעצם מאחוריו. מה עכשיו דרך העיקרון הזה אתה בונה בי מחדש?
שכל הזמן אנחנו בונים כך, את היחסים בינינו. שאני רואה מיד בשני מה שאני עושה בו. והוא שמסתכל עליי, על התנהגות, על התגובות שלי, רואה שזה מה שהוא עושה בי. אנחנו בזה בונים אחד את השני.
וזה לאט לאט בעצם מתחיל לייצר לי תבנית חדשה, שאני כל הזמן למעשה בוחנת את עצמי ביחד עם מי שעומד מולי.
כן.
הוא עוזר לי לבחון את עצמי כן. ולתקן באיזשהו מקום.
עכשיו, שאלה רגע, כן. אני רוצה לשלב שאלה מצופה, שצופה בנו עכשיו. היא כותבת, היום באופן כללי, התחושה שאם אין בתקשורת צעקות ודרישות של מה שמגיע לי, אתה יוצא סתם פרייר. האם המעגל הזה זה משהו שאפשר לשבור?
לא, היא נותנת לי כבר בעיות אחרות. אנחנו מדברים איך אנחנו בונים את הזוג הצעיר, כן? איך לבנות מערכות כאלה. שלא ידוע לנו מאיפה הם באים ואיך שהם, מה שהם עושים, אבל כל אחד ואחד שהוא כאילו נכנס לשני, אז הוא רואה על השני מה שהם, איך שהוא מתנהג. מראה שלו.
עכשיו, זה בעצם העיקרון הראשון שאנחנו צריכים לתרגל.
כן.
העיקרון המראה או עיקרון השוויון.
כן, כן.
יש...
ואז בצורה כן. כזאת ודאי שוודאי, שאני אתייחס לבן או בת זוג בצורה כזאת, מה אני רוצה לקבל ממנו.
אוקיי.
אז יוצא שאני עכשיו גם כן מייצב את המצב, אני בזה מייצב את הבן בת זוג שלי, ואני מייצב גם כן הצורות היחסים שבינינו, וזה הכל תלוי בידיים שלי.
למה?
וכך את... כל אחד מהם.
איך אתה שולט בזה? אמרת מה אני רוצה לקבל, מה אני רוצה לקבל ממנה, איך אני שולט במה שאני אקבל ממנה? זה תלוי בי?
איך שאני מתנהג, אני רואה עליה, איך שאני מתנהג. לפי התגובה שלה.
זאת אומרת, מאחר ואני המראה של הצד השני, אז אם הוא מתנהג יפה, אני מתנהגת יפה, ומתנהג לא יפה, אני מתנהגת לא יפה. זו בעצם הדרך שהוא משיג את השליטה.
אבל תראי עד כמה שתגובה הזאת ויחסים האלה זה כאילו נראים אגואיסטים.
כן.
ומי לא רוצה שיהיה ככה? שאני אתנהג כמו שהיא והיא כמוני.
נכון.
זה לא שאני אתנהג באהבה תמיד ולסלוח וכן הלאה.
נכון. לא.
אבל אם אנחנו יודעים שאנחנו בזה רוצים להראות את קבלת הפנים, בוא נגיד, של השני, אז יוצא שאני בזה לומד כל הזמן מה הוא או היא רוצים לעשות לי, ואיך אני צריך עכשיו להתנהג כדי להזמין מהם לעתיד, זאת אומרת עכשיו בעצם, תגובה נכונה. זאת אומרת, אנחנו בזה מחנכים אחד את השני, עד כמה שאנחנו יכולים להשפיע אחד על השני. ויוצא שאנחנו לא צריכים לשום פסיכולוג לכלום. בסופו של דבר, זה צריך להביא אותנו למצב שאני מסתכל על הבן או בת זוג, ולפי זה אני יודע מה נדרש ממני.
שאלה שקיבלתי מדף הפייסבוק שלך, נניח אנחנו זוג עם ילדים, האם ננהג כך גם ליד הילדים?
לא, ילדים תעזוב. בינתיים בוא, אנחנו מסיימים כבר, כן?
כן.
אז נסיים בזה.
עוד שאלה אחת מצופה, אני בחיים, ככה היא כותבת, אני בחיים לא אוכל להתנהג כמו הבעל שלי, ונראה לי שגם הוא לא אוכל להתנהג כמוני. אז איך אני מיישמת את זה?
אני בטוח שאת בתור אישה יכולה לעבוד איך להראות לבעלך, כן? עד כמה שהוא בסדר או לא בסדר. זה באופי של אישה, אישה מסוגלת לזה ועוד איך. ובעל, אז גם כן ירגיש על ההתנהגות של אישה, וירגיש טוב שזה בא כי אתה קם ממנו.
לצערנו הזמן שלנו נגמר, שאלה לסיכום. דיברנו היום על תקשורת אלימה במשפחה, על תבניות של אלימות מילולית שקיבלנו, ואיך להתגבר מעליהם ולבנות תבניות חדשות. מה הסיכום שלך לדברים?
אנחנו צריכים בצורה רגילה, שיטתית, לבנות כזה מערכת יחסים, שאנחנו בעצם בזה מראים אחד לשני מה שכל אחד מאיתנו מקבל מהשני. כי לא ברור לנו את זה תמיד. בדרך כלל ברור למה שאני רוצה. וכאן אנחנו נראה עד כמה שכל אחד הוא מקבל את השני. וצריכים להתאמן על זה. תראו עד כמה שזה יכול להועיל. ואז נדבר הלאה.
תודה רבה לך, הרב לייטמן.
בהצלחה לכם.
תודה רבה. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, בהצלחה לכולנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.